ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והרבה זמן איתה שאני רוצה מאוד לראיין אותך, אני חושב שמהיום שהכרנו בביז, בעסקים עושים עסקים, והיה כימיה כזאת, ישבנו וישר דיברנו, ואפילו שבנית את הפודקאסט שלך, את שיווק יחף, אפילו התייעצת איתי, ועשיתי את זה באהבה, זאת אומרת, אני עושה את זה, אני כל אחד שמבקש עזרה, אבל איתך זה כיף כזה, בגלל שיש בך איזה משהו מיוחד שאת משדרת, וגם הנושאים שאת מדברת עליהם, תמיד רתקו אותי, אז תודה רבה שאת מערכת אותי.
תודה רבה לך, התענוג כולו שלי.
אז התענוג הוא הדדי, ותכף אנשים יבינו למה אני כל כך שמח. ואני חושב שבעצם החיבור של מה שאנחנו הולכים לדבר, ואנשים יודעים שאני עושה הכנה לשיחה, זה שאנחנו הולכים לדבר על השיווק והיופי, וזה גם אני חושב שעוד לפני שהבנתי עד הסוף מה את עושה, זה אחד הדברים שאני מקפיד עליו, וכל הפודקאסט שלי הוא כזה, זה על הפשטות. ואת יודעת, כשאנשים שאלו אותי, למה קוראים לי נדלן בקלות? אז מה, זה בקלות? לא, זה בפשטות. אולי הייתי צריך לקרוא לעצמי נדלן בפשטות. שאת מדברת על הנושאים של השיווק, ואת מדברת על זה, כאילו, הופכת את זה למשהו פשוט, אז את זה אני רוצה שנשמע, וזה מזכיר גם את החקר שוק, וזה מזכיר הרבה דברים שאני עושה, ואני מלמד, ואני עכשיו בקורס מלמד, ואני הולך לפתוח קורס עוד אחד, בראשון לראשון 24, אז מי ששומע את זה אחר כך, ידע שכבר פתחתי, אבל ייפתחו עוד, מי ששומע את זה עכשיו מוזמן להצטרף, ויהיה את הפרטים פה למטה, אבל לפני שככה ניכנס לתוך הנושא, בואי תספרי לנו מי זאת איתה תלאור. תספרי קצת בהתחלה, ביז מורחב, אחר כך אני מאוד סקרן לשמוע את הסיפור המיוחד שלך ושל המשפחה שלך, בגלל שיש לך, אני חושב שזה זה חלק מהעניין שלך, ומשם נצלול גם לנושא של השיווק, אז מי זאת איתה תלאור?
טוב, אז כשאני הסתכלתי על עצמי בשנים האחרונות, אמרתי, בן אדם לא משהו מיוחד, ילדים, בעל,
כמה ילדים באמת יש לך?
סטנדרטים, יש לי שלושה ילדים, חיה בארץ כבר הרבה שנים, למעט איזה שנתיים בגרמניה שעשינו פוסט דוקטורט בעלי עשה, ואמרתי, מה יש לי להביא לעולם? מה כאילו מיוחד בי? אני מכירה, דיברת קודם על פשטות וכאלה, אני בן אדם נורא פשוט, מה שווה בלהיות פשוט? כאילו, מה שווה בלהביא פשטות? מישהי אמרה לי פעם, ליוויתי שיווקית איזשהו פסטיבל, היא אמרה לי, את מביאה איתך פשטות, נעלבתי. אמרתי, זהו, זה מה שאני מביאה. אנשים מביאים דברים מיוחדים, אנשים בשיווק מדברים המון על לבלוט. מה זה פשוט? פשוט זה לא בולט, פשוט זה כאילו סטנדרטי.
אני חייב להגיד לך שאני פעם אמרתי למישהי שהיופי שלה שהיא אישה פשוטה והיא נעלבה ממני. ואז אמרתי לה, לא. זה הגדולה שלך, אין לך מנברות, אין לך כלום, וזה הגדולה שלך שאין לך, את לא עם אגו ולא עם כלום, ואז היא נרגעה וחייכה, אבל כן, לפעמים זה מתפרש לא נכון, וזה כל כך חשוב מה שאת אומרת.
בדיוק, אז נפל לי הסימון, רק בשנים האחרונות, שהבנתי שפשטות זה כוח. שלהיות פשוט, זה לא פשוט בכלל, שאנחנו רובנו
מאמיסים. וואו, ככה אני הולך לקרוא לפרק.
מאמיסים על עצמנו את האמונות ויותר נכון המגבלות של החיים או המגבלות של מה אי אפשר ומה כן אפשר ולמה לא ואין ברירה. שאני כל פעם שומעת את הביטויים האלה אני מקבלת אלרגיה. אני מתחיל לגרד לי שאומרים לי לא זה לא אפשרי או אין ברירה. תמיד יש ברירה. זה לא מובן מאליו. תמיד אפשר לבחור אחרת. והעניין הזה של לפשט בטח בעולם של שיווק, הוא כן ערך. כי אנשים מסבכים, כי אנשים קשה להם. אז ההבנה הזאת...
לא רק האנשים, אני חושב שאנחנו, הרבה פעמים אלה שמסבכים אותנו זה לא אנחנו. אנחנו הולכים ליועצים שבשביל להוכיח את המקום שלהם, הם כאילו מרכיבים את זה וכדי להראות למה הם עושים את זה. אבל גם אנחנו, יש לנו נטייה, עוד פעם, זה גם בא ממקום, הפשוט בא ממקום של ידע וכוח. שאין לנו את זה, אז זה הולך, אז יאללה.
אבל גם הרבה פעמים בדמיון אנחנו מגדילים
את הדברים. נראה לי שזה הולך להיות פודקאסט של 80 דקות, תתכוננו.
אנחנו מגדילים את הדברים ומנפחים אותם, וזה נראה לנו איזה סיפור כזה. נגיד אם אני אגיד לך עכשיו, בוא תכתוב דף מחירה לקורס שלך, אין, ישר כל האנרגיה צונחת, וזה משהו שהכי דוחים אותו למחר כך. וזה בדיוק המקום שבו פשטות וקלות נכנסת.
שאנשים יכניסו את זה בזוגיות שלהם גם.
זה בכלל, מערכות יחסים גם, נכון. אפשר להכניס את זה בכל מקום. אז כשאני נכנסתי לעולם השיווק, הוא גם היה נראה לי משהו גדול, לא מוכר, לא ברור, ואני הייתי צריכה ללמוד אותו, כי כמו שבעלי אמר, את מאמנת את כל החברים וכל החברות יופי, אבל באיזשהו שלב, גם הוא לך חברים, מה תעשי? ותצלחי להביא לקוחות, נכון? אז נכנסתי לעולם. עכשיו, אני מאוד אוהבת ללמוד. אז הלמידה הייתה לי קלה. אבל להביא לקוחות, אחרי שלמדתי, לא היה לי קל בכלל. הרגשתי שאני לא יודעת איך מביאים לקוחות, ושמה שאני אמורה לעשות, אני לא יכולה לעשות, לא מרגישה בנוח, לא מרגישה בטוח. אז הייתי צריכה להתחיל להוציא, להתניע את עצמי בכלל. ובתור מישהי שהרגע סיימה קורס אימון, אמרתי, אוקיי, הנה, אימון זה כלי מצוין למוטיבציה, ללהניע, ללצאת מהתקיעות. אז גם אמרתי, אני בטח לא היחידה שמרגישה את התקיעות הזאת בהקשר של שיווק, אז עד שאני אמצא את המקום שלי בעולם העסקי, אני אתחיל לכתוב על איך אימון יכול לעזור לשיווק, איך אפשר לשחרר מחסומים. וככה אנשים התחילו להגיד לי, הנה מאמנת לשיווק, מה את עושה? את בטח מאמנת לשיווק. ואני כזה, לא, אני עוד לא בחרתי מה אני עושה, אבל אני בינתיים עוזרת לעוד אנשים, אני לא נשארת
אבל
לבד.
אבל יודעת, אנחנו רצים קדימה, נכון, עוד מעט נשמע על המשפחה שלך, אני סקרן, אבל את יודעת, רוב האנשים שמקשיבים לנו, לא יודעים מה זה שיווק. ואני לא מעליב אף אחד, וגם אני טועה בזה. בסדר, שידעו שאני גם שם. הגבול בין שיווק ומחירות, הוא גבול, הוא מוגדר, אבל הוא מאוד דק. ובאמת השאלה, מה זה שיווק ומה זה מחירות? זאת אומרת, okay. איפה כל אחד יש לו את המקום? נכון. אולי מזה אנשים יתחילו להבין על מה אנחנו מדברים.
אחלה. אז אנשים באמת מתייחסים לשיווק, איך אני מביא לקוחות. לעסק, אם אנחנו מדברים על נדלן, אז לדירה.
אנחנו לא מדברים רק על נדלן.
כן, או כל נכס שאני רוצה עכשיו למכור, להזכיר, לקנות. אני צריך למשוך את הקהל הרלוונטי ולהציע לו הצעה. אז זה מה שאנשים מכירים בתור שיווק. אבל ההגדרה היבשה היא ששיווק הוא כל פעולה שמביאה למעמד מחירה. זאת אומרת, אם בסוף מישהו מרים טלפון ואומר, אני מתעניין בדירה, או מישהו מתעניין בתהליך אימון, או באיזשהו ליווי ייעוץ שלך צחי, או בקורס.
או בליווי.
כן. אז זה בעצם כבר שלב המחירה. זאת אומרת, הטלפון הזה, או ההשארה של הפרטים בטופס, זה כבר מעביר אותנו לשלב המחירה. אבל כל מה שקדם לזה, הוא בעצם שיווק.
אוקיי, אז כשאני הולך עכשיו לשווק, ואני עכשיו, יודעת מה? אני צריך לשווק את הדירה שלי. מתי אני מתחיל בתהליך של השיווק? איפה זה מתחיל?
אז לטעמי, עוד בשלב של בחירת הדירה, שאתה בוחר לרכוש. כי כשאני הולכת לבדוק ויצא לי ככה בעוונותיי לחפש דירה או נכס, אז אני בודקת מה ביחס לשוק הדירה הזאת נותנת או לא נותנת. אם למשל יש המון דירות של 4 חדרים בשכונה הזאת, ואין דירות של 5 חדרים, או אין דירות של 3 חדרים, אז איזה דירה כדאי לי לקנות? כדאי לי לקנות 4 חדרים כמו כולם? או כדאי לי לקנות את הדירה שיש בודדות בשכונה. אז למשל, אני גרתי במודיעין באיזושהי שכונה, שאין כמעט 5 חדרים, שברגע שפורסמה דירה של 5 חדרים, ככה היא נחטפת. אז אני יודעת, כבר בשלב החיפושים, לבחור איזשהו משהו שיש לזה ביקוש, שזה אלמנט שיווקי.
אז אנחנו מדברים חקר שוק.
למשל, נכון.
הרי יודעת, אני פעם באחד הקורסים שלי, עשיתי אותו בחיפה, וישבו אצלי בכיתה מהנדס מהייטק וכדורגלן, בין השאר. ושאלתי אותם, שאלתי אותם לעשות עבודה, לבחור דירה, לעשות חקר שוק ולבחור דירה באזור של הקריות. שניהם הלכו לאותו אזור, למה אני אומר את שניהם? בגלל שהלכו כל אחד מקום, אבל שניהם במקרה חקרו את אותו מקום. אחד חזר עם החלטה שהוא קונה שם דירה שלושה חדרים, ואחד קנה, אמר חמישה חדרים. ושאלתי. ובסוף, זה של השלושה חדרים צדק, זה היה כדורגלן, והוא עשה את זה על הבסיס של הלקוח, מה הלקוח יכול. הלקוח הוא משפחה רוסית, שיש להם שכר מסוים, מהקהל, מהבדיקה, ואז הם צריכים לחסוך אנרגיה בשביל החימום, ולשלם פחות שכר דירה, והוא צדק. את אומרת כאן דברים שמאוד מחזקים כבר בשלב הכנה, כבר בשלב, ואת בעצם אומרת לי, צחי, ואני לוקח את זה כבר לכל העסקים, כל עסק שאתה הולך לשווק, תשווק אותו כבר בבניית המוצר.
נכון. זאת אומרת, תבין את הביקוש והייחודיות של המוצר הזה בשוק לעומת מוצרים אחרים. אם אני עושה עכשיו קורס, ויש עוד מלא קורסים לתודעת שפע למשל, שבמקרה הזה יש לי גם כזה קורס, אז אני צריכה איזשהו בידול, אחרת זה ייראה כמו של כולם, ויהיה לי קשה למכור אותו.
שהבידול נובע ממה? מהקהל שאליו אני רוצה להגיע, או מהיכולות שלי?
אז פה זה תמיד בעיניי שילוב, כן? אני תמיד מדמה שני מעגלים, שיש חלק שחופף ביניהם. אז צד אחד זה הצד שלי כבעלת עסק או כבן אדם, ומה יש לי לתת, מה אני רוצה לתת, מה המקום שמחיה אותי או מלהיב אותי, ושם אני פורחת.
איפה היתרון היחסי שלי?
נכון. זה לאו דווקא, אבל מה אני טובה. כי לפעמים, אם אני הולכת רק על מה אני טובה, אז אני עדיין נראית כמו הרבה אחרים. אבל זה משהו שמדליק אותי אולי לעשות לאורך זמן, אם אנחנו מדברים על עשייה עסקית. או זה משהו, אם אנחנו מדברים על נכסים.
תודה, בואי ניקח אותך, שאת משווקת את, הרי את מלמדת, נכון? את לא סיפרת לנו, את מלמדת שיווק. שאת משווקת את עצמך, איזה דברים ממך את לוקחת?
אז אני לוקחת את הדברים שיש להם ערך, כמו שדיברנו קודם על הפשטות והקלות, אחרי שהבנתי שיש לזה ערך, אז אני יכולה בעצם לחזק ולשים את זה במרכז הבמה.
את אומרת,
דבר שיכול לתרום לאנשים.
אני לוקחת את היתרון שלי, ביכולת שלי לפשט דברים.
נכון, ולהקליל.
ואני הופכת את זה למרכז הקורס, ואיך את לוקחת את זה בשיווק?
אז למשל, אחד הסדנאות הראשונות שגם הפכה למוצר דיגיטלי אצלי, היה איך לשחרר מחסומים בשיווק, ולהפסיק לדחות דברים ולעשות אותם. זאת אומרת,
תעצרי. תסבירי.
הרבה פעמים, מה
מרוויח
שקורה...
מרוויח קורס שיווק.
כן, הרבה פעמים מה שקורה לעסקים זה שהם יודעים מה צריך לעשות, זה לא שחסר להם ידע. הרבה פעמים הם לא עושים את מה שהם יודעים שהם צריכים לעשות. מכל מיני סיבות שהן בדרך כלל מנטליות, רגשיות. וברגע שנותנים לזה התייחסות, ואפשר לתת לזה התייחסות מאוד קלה, כאילו אני עוד פעם חוזרת לקל ופשוט, יש תרגיל של חצי שעה שאפשר לעשות אותו, וכבר פעולה אחת אפשר להרוץ איתה. כבר אם, למשל, להרים טלפונים. זה נכון גם בתחום של נדלן, זה נכון בהרבה תחומים אחרים. לא רק לחכות שמישהו יתקשר אליך, אלא אתה יוזם פנייה ללקוח פוטנציאלי.
שזה רוב העסקים, כולל אותי, קשה לנו לעשות.
בדיוק, נורא קשה לעשות. אבל זה משהו שמייצר הכנסות.
אנחנו גם מפחדים מהלא.
נכון, ויש לו יכולת, למשל, קרמלה טל, שאתה ואני מכירים, אני מאוד מעריכה אותה. היא אלופה בלהרים טלפונים. בדיוק, אבל רוב האנשים לא.
אבל היא עושה את זה לזכותה, אם היא שומעת, אנחנו נגיד לה שתקשיב לזה, היא עושה את זה, יש אנשים שהתקשרו אלייך, ואת אחרי הפעם הראשונה לא תרצי לשמוע אותם יותר, קרמלה היא הבית ספר או בית הספר לעשייה בטעם.
נכון, נכון.
אז צריכים להגיד לה שתקשיב למה שאנחנו חושבים עליה.
יופי, אז באמת, אני אומרת, תשימו איקס על האנשי מחירות האלה, שאנחנו לא רוצים להיות כמוהם. אל תהיו כמוהם. אבל להימנע מהפעולה הזאת, הרבה פעמים, זה להימנע מיכולת לייצר הכנסות, במיוחד, אנחנו עכשיו בתקופה של משבר, המשבר הזה הולך להמשיך הרבה זמן, אם אנחנו לא ניזום, אז אנחנו לא נעזור לא לאחרים ולא לעצמנו. ולכן המקום הזה, אני מבינה אותו, הדחייה הזאת, החשש מזה שיגידו לי לא, זה מאוד מובן, אבל אם אני עושה איזושהי הכנה לפני, מנטלית, עובדת על עצמי, אז אחרי זה אני מרימה את הטלפון, ואני כבר לא מתרגשת אם יגידו לי כן או יגידו לי לא, אני כבר נשענת, באימון קוראים לזה להעביר פוקוס הרבה פעמים, אני הרבה פעמים נשענת על זה שאני עשיתי, אני רואה את ההצלחה בעשייה שלי, בזה שאני מתקדמת מהמקום שבו הייתי, ולאו דווקא אל מול התוצאות שאני רוצה לייצר.
הטלפונים, זאת אומרת, מה ההבדל אם אני עושה את הטלפונים, או שאני נותן לאחרים לעשות את הטלפונים?
או, אני חושבת שרוב העסקים שהם נותני שירות, צריכים לעשות את הטלפון, כי הם אלה שאחר כך הבן אדם צריך להתחבר או לא להתחבר איתו.
כן, אבל את יודעת, לי למשל אמרו, ואת יודעת שאני משווק עכשיו את הקורסים שלי והכל, ואולי עכשיו בזכות הפודקאסט, אולי עשיתי אותו בזמן, אמרו לי, יש שני דברים, יש, שאתה מתקשר, נכון, מצד אחד, וזה גם מה שאני אמרתי, שאני התקשרתי לאנשים, קודם כל הראיתי שאני לא איזה אלוהים כזה, ואני מתקשר ואני בעם ואני מדבר, אני גם יודע את התשובות הכי טוב. אמרו לי, אבל מצד שני, אנשים יכולים לפרש את זה שאני קטן ואני חלש, או שאני צריך, ועדיף לי לקחת, שכאילו יש לי זמן גם להתעסק עם הדברים האלה, אז אולי אני לא רציני, ואני צריך לקחת נשות מחירה או נשות שיווק שיעשו את זה בשבילי. השאלה מה נכון?
אז כל תחום הוא לגופו. במקרה שלך, צחי, אני כן הייתי עושה איזשהו מעמד מחירה רחב להמונים, מה שנקרא שיווק להמונים. למשל, וויבינר, למשל, הרצאה, משהו כזה שאתה בעמדת הסמכות.
אבל עדיין אני בפרונט.
בדיוק, לגמרי. זה כן חשוב שאתה תהיה בפרונט, כי צריך להתחבר אליך, כי אתה זה שמעביר את הקורס, כי אתה בר הסמכה בתחום. אז בהחלט אתה צריך להיות שם בפרונט. אחר כך, זה בסדר בעיניי שגם אתה תעשה את הפולו-אפים, אבל כן צריך להיות אותך על הבמה, או את הקשר איתך, כדי שהם יקבלו אחר כך החלטה.
עכשיו, אני רוצה רק להבין, בעצם אני צריך להסתכל על הדברים האלה, הרי שאני מצלצל כבר לבן אדם, זה כבר פעולת מחירה. אחרי שכבר הגיע הליד, נכון? עד לליד זה השיווק, ומהליד זה המחירה. אני עכשיו, את יודעת, אחד הדילמות הגדולות, זה מה אני עושה. זה, אמרתי מה אני עושה ובינר, שדרך אגב, כאן אני אשמח לשמוע את דעתך. אני, למשל, אני עושה הרבה זומים. אני, וגם על זה יש לי ויכוח, אני אומר, אני מעדיף לעשות ובינר, זום, שאז יש לי את האנשים נמצאים מולי, אני לא מפחד לענות להם גם לשאלות, גם אם זה אנשים שמקשיב, ואת יודעת, יש קהל בכל מצב, מאשר ובינר שאני יושב מול מסך, ואני לא רואה אף אחד, ואחרים לא רואים, וגם אין תקשורת, אולי רק בצ'אט. השאלה מה נכון במערכת השיווק, והשאלה איך אני משלב את כל המערכת של השיווק, כדי ליצור את המחירה בסוף.
אז אני הרבה פעמים בשיווק אומרת, יש המון דברים שאנחנו צריכים לצאת מאזור הנוחות שלנו, אבל לא כל דבר צריך לצאת מאזור הנוחות. זאת אומרת, כשבן אדם יודע את העוצמות שלו והחוזקות שלו, בוא נשען גם על זה. לא רק נלמד דברים חדשים ונעשה דברים שלא עשינו אף פעם. אז אם אתה בנוח בזומים האלה, וזום זה עדיין, אתה מול הרבה, זה עדיין שיווק להמונים.
כן.
אז בפלטפורמה,
ההבדל הוא רק שהם פעילים, שהם מולי.
מעולה.
למרות שאני יכול לסתום להם את הפה, אני יכול במכה אחת להגיד, אף אחד לא יכול לדבר. אבל יש לי את הדמויות, גם אנשים רואים כמה אנשים נמצאים, לא כמו כל האלה שעושים ואומרים שיש 400 ויש 100.
אז אני בהחלט הייתי מעודדת אותך לעשות את זה בזום. ולהתאים את הזום הזה לצרכים, מצד אחד לצרכים של מעמד מחירה, מצד שני לאופי שלך, לסגנון תקשורת שלך, לדרך שבה אתה יודע שאתה מצליח להניע אנשים ולגרום להם להבין דברים, להפיל הסימונים שעד עכשיו הם לא הבינו.
עכשיו תגידי לי עוד משהו, הרי כחלק מתוכנית שיווק, היום עד דוחפים לנו לראש את כל הרשתות החברתיות. ובאמת אולי זו אחת הדילמות שאת בונה את התוכנית, איפה להתרכז, ושאומרים לך תהיי בטיקטוק, ותאומרים לך תהיי באינסטגרם, ותהיי בפייסבוק, ותהיי בלינקדין, וזה מתחיל להיות דברים מאוד מאוד רחבים, ותמשיכי גם לעשות רב מסר, ושלח מסר, ובכל העולם, ובסוף, בסוף, מרוב שאת עושה הרבה מסביב, ואת יודעת, לרובנו, שאנחנו הולכים לטיקטוק, זה עולה לנו כסף, לשלא כל אחד יודע להסריט את הסרטים, ועולה לנו לעשות את הכתוביות והכל. איך אני בוחר, את האמצעים הנכונים, ומרכז מאמץ, בלי לפספס?
אני חושבת שזו שאלה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים יש נטייה לפזר את הביצים יותר מדי אפילו. זאת אומרת, יש תחושה באיזשהו שלב, ואני שומעת את זה אחר כך מלקוחות שבאים ואומרים, אני יריתי לכל הכיוונים ונשארתי בלי כלום. זאת אומרת, דווקא מתוך הרצון הזה לתפוס הרבה, בסוף לא תופסים כלום. אז בן אדם...
אפילו בצבא כבר הבינו שהחיסול הממוקד פוגע יותר.
כן. אז במיוחד אם זה עסק של אדם אחד שעושה את השיווק ולא מוציא אותו החוצה, אני ממליצה מאוד על להתמקד. ואיך בוחרים במה להתמקד. אז גם יש באמת העדפות אישיות. יש לי למשל לקוחה אומרת, אני לא אוהבת את כל הרשתות החברתיות האלה, תעזבי אותי. אז עשינו פודקאסט. היא מאוד טובה בלהעביר מסרים, בלדבר, היא רהוטה, היא מביאה משהו באמת ייחודי. וזה יוצא החוצה בצורה מאוד מעניינת. אז הלכנו על פודקאסט, והוא תופס תאוצה, ואנשים ככה מגיעים לשמוע אותה, בלי שהיא כרגע ברשתות. אחר כך עוד אפשר יהיה להגיע אולי לרשתות, ויכולה, וגם יצא לפרסם טיפה את הפודקאסט ברשתות. אבל היא עצמה לא ברשתות. אבל מי שכן רוצה רשתות, ומי שחשוב לרשתות, כי הקהל שלו נמצא שם.
איך אנחנו יודעים עם הקהל? את יודעת, על הטיק טוק, למשל, הבת שלי אומרת לי, אבא, מה פתאום תעשה טיק טוק? אין לך שם קהל. אתה מחפש תלמידים. התלמידים שלך, העיקר זה 30, 40, 50, למרות שבאים גם היום, בעקבות הפודקאסטים שלי, ירד הגיל של המאזינים שלי גם 20 פלוס, ואני... השיחה שעשיתי עכשיו, שנכנסתי לפה, הייתה עם בחור בן 24, שקניתי לו דירה וגם עשה אצלי קורס. אז אני אומר, איך אני יודע?
אוקיי. אז פה באמת, זה כמו בפעמון של התפלגות, יש את הרוב של הקהל. ומי שיש לו עסק כבר יחסית מבוסס או מספיק זמן, יש לו מספיק קליינטורה כדי שהוא יכול לעשות סטטיסטיקה, לראות מי רוב הקהל שלו. גם מאפיינים דמוגרפיים, כמו למשל באמת אזור מגורים וגיל ונשוי לא נשוי ואיזה עבודות הוא עובד או איזה הכנסה יש לו. וגם מאפיינים שהם מאפיינים פסיכולוגיים, כן? של הדבר שמניע אותו או הדברים שהוא פוחד מהם. אז מתוך ההבנה הזאת אפשר להבין את הפרופיל של הלקוח הפוטנציאלי העיקרי. אני בדרך כלל בונה עם עסקים שלושה פרופילים כאלה, אבטרים קוראים לזה בשפה המקצועית, שלושה אבטרים, ואז אפשר לבחון איפה הם נמצאים, איפה הם מסתובבים, האם הם בטיק טוק, או שהם דווקא בדרך כלל יהיו בפייסבוק, או ביוטיוב. ואז לפי זה אני אבחר למקם את העשייה שלי. אני קודם כל אהיה באזור שרוב הקהל שלי, שאותם שלושה פרופילים ש... בחנתי ובאתי שהם מייצגים את הרוב. איך
אני אבל יודעת, אני מקשיב לך שאני בן אדם מנוסה, ואני אומר, אוקיי, היא צודקת, אני עכשיו באמת רוצה לקחת ליישם את זה, איך אני יודע איפה הקהל שלי נמצא? איך אני יודע אם הקהל שלי נמצא ביוטיוב, או שנמצא עכשיו בפייסבוק, או שנמצא עכשיו בטיק טוק?
אוקיי, אז פה נכנס לנושא הזה של חקר לקוח. זה לפתוח את פנקס ניהול הספרים שלך, את הקבלות, ולעבור ולראות מי הלקוחות האלה, שוב, מאפיינים סוציו-דמוגרפיים.
כן, אבל איך אני
יודע איפה הם נמצאים? אז קודם כל, המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים, שיש לזה קשר הרבה פעמים לרשתות. למשל, פייסבוק הם גילאי 30 פלוס, וטיק טוק, כמו שהבת שלך אמרה, זה החבר'ה הצעירים, זה 19, 24, זה הגילאים האלה נמצאים שם הרבה. ואז אתה אומר, אוקיי, רוב הקהל שלי הם קהל של מגיל 35 עד 45-50, הם קהל שנמצא בעיקר בפייסבוק, ביוטיוב, הם פחות נמצאים.
אני אבל שמעתי את השיחה עם מנכ״ל טיק טוק, והוא אומר, היום אצלי כולם נמצאים, אני גם יודע למקד אותם, יש לי אלגוריתם שמזהה מה הם מחפשים, ואני יודע למקד אותם, ואני כן פוגע. למי להאמין?
בסדר, אני אומרת, יש מכרי זהב. המכרי זהב, קודם להתחיל בעורק הראשי. לא להתפזר. אז גם העדפות אישיות שלך, כי טיק טוק, נגיד, מצריך סרטונים מאוד מהירים. הקצב שם הוא כזה. ואם אתה לא כזה, אז אולי לא כדאי להתחיל עם טיק טוק, למשל. אוקיי? אז זאת אומרת, זה גם המקום שזה נפגש איתך. ולבחור במקומות שגם הקהל שלך נמצא, וגם העדפות שלך הם כאלה שזה לך מקום טוב להתחיל, להתבסס שמה, להבין טוב טוב את החוקים, כי כל אחד מהערוצים האלה יש לו חוקים משלו, להבין, ללמוד את זה כמו שצריך, ורק אז להרחיב ולהוסיף עוד ערוץ אחד. ואז עוד פעם, אותו תהליך שמה, ורק אז לעבור לעוד ערוץ.
עכשיו אני רוצה לקחת אותך צעד אחד קדימה. זיהיתי את הערוצים, זיהיתי את הקהל. אני חושב שאחד הדברים הכי קשים, וזה אם אני צריך לבנות גם את הדף נחיתה, ואם אני צריך לדעת מה אני אומר, ואת אמרת את זה קודם, אבל אני רוצה להבין את זה, אני צריך לדעת איך לבנות את המסר. אני צריך להיכנס לראש של הלקוח שלי. איך אני עושה את זה ומה קורה שם?
מדברים איתם. לדבר עם השטח זה אחד הדברים שגם בגללו, אני חושבת שבעל עסק צריך להשאיר אצלו את השיחות מכירה. בטח בתקציבים הנמוכים של פרסום ושיווק.
לא, אבל אני עוד לא הגעתי למכירה. אני עכשיו, אני צריך לגרום לאנשים להגיע אליי, כדי שנגיע לאקט המכירה. אני עולה עכשיו לעשות סרטון. אני טוב לעמוד לפני קהל. אני עומד לעשות סרטון. איך אני יודע מה להגיד? איך אני יודע מה להגיד נכון? זאת אומרת, איזה מסרים? יודעת מה? לכתוב דף נחיתה. דף נחיתה זה אומנות. איך אני יודע איזה מסרים אני כותב בדף נחיתה? כדי שאני לא יעייף. את יודעת, יש את דפי נחיתה שאת מסתכלת עליהם, בא לך להקיא. את כאילו, עד שאת רואה את הסוף, את כבר אומרת, יאללה, סיפר לי כאן את כל קורות החיים. איך אני יודע להעביר את המסרים?
עדיין אני מתחילה מהלקוח הזה. אתה רוצה להיכנס לנעליים שלו, זה אומר שאתה צריך להבין אותו טוב טוב. אז זה אומר שאתה צריך לאסוף אותם. עכשיו, אם זה לא לקוחות קיימים, אם אתה מתחיל משהו חדש, נגיד באמת אתה יודע איך לעבוד מול משקיעים שלא באים ללמוד, הם באים שאתה תלווה אותם יד ביד, והנה פתאום עכשיו אתה רוצה ליצור קהל חדש, שהוא קהל שרוצה ללמוד לעשות את זה לבד, זה קהל אחר. בסדר? גם פה חשוב להבין. יש הבדל בין קהל שאומר, צחי, תבוא, תלווה אותי יד ביד, אני לא רוצה ללמוד את התחום הזה, אני רוצה להבין ממומחה כמוך, קח אותי יד ביד, תראה לי נכסים, תעזור לי לקנות, לעומת קהל שאומר, אני לא רוצה אותך יד ביד, אני רוצה שתלמד אותי את החוכמה שלך, את הניסיון שלך, שאני יודע לעשות את זה לבד. זה צורך אחר של קהל. אז נניח שאתה מתחיל עם קהל חדש, שעד היום לא היה לך, תבקש לאסוף אותו ולעשות איתו שיחות. זאת אומרת, ממש לפרסם איזשהו...
אז את בעצם מביאה אותי למה שעושים את כל הסקרים. נכון. זאת אומרת, תעשה סקר.
נכון.
בייחוד אם אתה כבר עסק קיים, כן? אז תעשה סקר, תלמד איך חושב, איך עובד המיינדסט של הלקוח, נכון. איך הוא עובד, ומזה אחר כך תבנה את המסרים.
נכון, חד משמעית. למשל, יצא לי לעבוד עכשיו עם... שתי מטפלות מאוד מאוד מנוסות שהוציאו קורס דיגיטלי. ואני ישבתי איתם איזה שעתיים, שלוש, רק כדי להיכנס לראש של הלקוח, דרך הניסיון שלהם. שאלתי וחפרתי להם עוד פעם ועוד פעם, מה הם אומרים לכם, מה הם מבקשים מכם, מה הנתונים שהם באים איתם, למה הם באות. עשינו חוץ מזה סקר. דיברתי גם עם המזכירה שמקבלת את הטלפונים. העברתי שאלות שהמזכירה תשאל את הלקוחות עבר ואת המתעניינים עכשיו, ואספתי עוד ועוד ועוד חומר, ורק אז יצרנו את הדף מכירה הזה.
ואני רוצה לשאול אותך גם שאלה בהכוונה, לי יש גישה. אני, גם בפודקאסטים, אני לא מוכר. אני, שאני עומד לפני כיתות, בטח אם אני עומד בכיתות של... מכללות אחרות, לא מוכר. אני חושב שאם הם הזמינו אותי להרצות, הם משלמים לי, אני צריך להיות לויאלי. אבל אני גם ככה נוהג, בגלל שאני מאמין שבא, העברת ידע, אני בעצם עשיתי שיווק. האם אני עובד נכון, או האם צריכים להכניס מחירה לתוך ההרצאות, או לעשות איזה קידום?
אני חושבת שכן צריך לעשות איזשהו תיאום ציפיות לפני, כדי לוודא באמת שאף אחד לא דורך לאף אחד על הרגליים, ולא נכנסים לאזור שאין בו כניסה. אבל בהנחה שאתה יכול לעשות איזושהי מחירה, מחירה גם יכולה להיות למוצר חינמי. זאת אומרת, הרבה פעמים, אם אנחנו מדברים על הרצאות במקומות מוזמנים, הרבה פעמים מאפשרים להעביר איזשהו טופס שבו אפשר להוריד מדריך חינמי או סרטון הדרכה או משהו כזה בנוסף. ואז בעצם אתה לא מכרת משהו בכסף, אלא מכרת תמורת מייל את הזכות לדבר להם אחר כך עוד דברים. אז זה משהו שבהחלט מקובל בתחום הזה הרבה פעמים, ואפשר לעשות אותו. יש מקומות שיגידו לך גם אתה יכול למכור בכסף משהו.
כן, אבל השאלה עם הגישה הזאת, מה יותר נכון, לעמוד שאת עומדת מול קהל, עוד פעם, לי יש בעיה עם זה. אני אומר לך, לי, ואני אומר אמיתי, כן, לי יש את הבעיה בהנאה לפעולה. אני מרגיש, גם בזומים שלי שאני עושה, ויש לי על זה ויכוחים מאנשים שדואגים לי, גם בזומים שאני עושה, גם בפודקאסטים, גם בעוד פעילויות שלי, אני לא עומד ומוכר, לא עומד ומכניס. הגישה שלי, יכול להיות שהם צודקים האנשים, בגלל שבסופו של דבר אני רואה את התוצאות, נכון, ברוך השם, כן, יש לי לקוחות והכל, ברוך השם, אבל יכול להיות שהייתי יכול לעשות יותר טוב לביתי, אם הייתי גם עומד יותר אגרסיבי ומוכר. השאלה, איפה עומד הגבול?
זהו, אני חושבת שהקושי שלך נובע מזה שזה או לא למכור בכלל, או למכור באגרסיביות. כי זה, שוב, הדמות הזאת של האיש מכירות שיש לנו בראש. והרבה פעמים,
לא שאני חושב שאנשי מכירות, אני שמצלצלים אלה אנשי מכירות, הם מאוסים עליי.
נכון, ולכן אתה לא רוצה להיות ההוא. נכון. אבל אם יש אופציה שלישית, אם יש אפשרות למכור בצורה רגישה,
תסבירי.
זאת אומרת, לא, זה לא או לא למכור בכלל, או למכור באגרסיביות. זה להציע משהו ברגישות. למה? כי הרבה פעמים, אם אתה כבר עוררת צורך, אז הם ילכו והם יפנו למישהו אחר, כי הם לא יודעים שאתה מציע את זה גם. הם לא יודעים שאתה מעביר קורס, הם לא יודעים שאתה מלווה משקיעים, ואתה דיברת ונתת הרצאה ונתת המון ידע. הרבה פעמים, גם חוץ מהידע, עוררת רצון. עוררת מוטיבציה וצורך, ואז כשהם כבר דלוקים, כן, הם כבר בא להם להמשיך ולפתח את זה, הם לא יודעים שאתה יכול להיות הכתובת שלהם, אז הם יפנו למישהו, אבל לא אליך.
אז אני מנסה לחשוב, אולי זה גם הבעיה שלי בביז, כן?
אולי.
אני סוג של אדם של נתינה, ואני, כשאני עומד בביז, אז אני מעביר ידע. ביז זה עסקים עושים עסקים למי שלא יודע, זה הארגון נטוורקינג. ואז אני הגעתי למצב שחלק מהאנשים בביז חושבים בכלל שאני פודקאסטיונר.
ולא יודעים שהפודקאסט,
הפודקאסט אצלי זה האהבה. זה לתת ולעשות ולתת ידע. נכון, אני אומר, הנה, אומר קבל עם וידע, ברוך השם, זה גם מייצר לי את הפרנסה. זה לא התחיל ככה, אבל זה שולח, ואנשים לומדים מי אני ומגיעים, ברוך השם. אני עובד קשה מאוד בשביל זה, אבל בעצם מה שאת אומרת לי, אתה צריך לעשות את זה במחירה שהיא לא אגרסיבית.
אז זהו, אני פחות אוהבת את המילה צריך, אבל אני אומרת שבעצם זה שאתה נמנע היום, אז אתה מונע גם מהקהל שלך את ה הבנה הזאת שהוא יכול להיעזר בך במה שהוא כבר רוצה להיעזר בך. וזה מבחינה הזאת שירות דוב. זאת אומרת, אתה תשלח אותם בעצם לאנשים אחרים. אז אם כבר,
אתה מעורר את ההבנה,
הרצון,
ואז הם הולכים
בדיוק.
לאחר.
אז אם כבר אתה ייצרת איזשהו מוטיבציה והבנה למה כדאי ולמה זה חשוב ואיזה ערך יש לזה, במיוחד אולי עכשיו שאנחנו בתקופה של חוסר רציבות כלכלית ונכס מייצר הרבה פעמים הכנסה פסיבית אמיתית, בניגוד לקורסים שנחשבים הכנסה פסיבית, אז נכס פיזי, נדלן, הרבה פעמים מייצר הכנסה פסיבית. בתקופה כזאת זה כמו אוויר לנשימה לאנשים.
אז בואי תקחי אותי, את יודעת, אנחנו מתקדמים בפרק, בואי תקחי אותי עכשיו במסלול ונחזור חזרה, ואני עוד רוצה להספיק לדבר על המשפחה שלך. בואי נעשה סדר עכשיו, בגלל שרוב המאזינים זה אנשים שמתעסקים בנדלן או בהשקעות. אני עכשיו כבר הבנתי, אני חוזר למה שדיברנו בהתחלה, אני משכתי אותך בהרבה דברים. בחרתי את הנכס, עשיתי חקר שוק, את מה שאני מלמד בקורס, אחד המרכזים של העשייה בנדלן, וכל מי שמכיר אותי יודע שלב העשייה בנדלן זה חקר השוק, וזה המומחיות שלי. ועכשיו אני צריך להזכיר אותו או למכור אותו. מה התהליך שאני עושה בשלב הזה? עכשיו כבר אני יודע, כבר עשיתי את החקר שוק, איך אני מחליט את האמצעים, ואני מדבר לא רק על זה שיש יד שתיים, יד שתיים נכון. זה הפלטפורמה.
נכון, ויש פעמים שזה גם לא עוזר. זאת אומרת, הנקודת התחלה היא עדיין להבין את הלקוח, ומי הלקוח שהוא רלוונטי לדירה הזאת. האם זה משפחה, או זוג, או אולי אדם בודד, האם זה עשירון עליון, או משפחה קשת יום, או סטודנט, ולפי זה להתאים. אני יכולה להגיד לך למשל, שיצא לי לפרסם תקופה ארוכה דירה מאוד טובה, במיקום נהדר, ולא היה לזה קופצים, ומה מסתבר? ששם הסוחרים הם דווקא מגיעים מתיווך, ולא מיד שתיים, זה אנשים שלא מחפשים, כי זה עשירון עליון, הם לא מחפשים בעצמם, הם עובדים עם מתווכים. ורק ברגע שהסכמתי לקחת תיווך, רק אז הגיע הדייר לנכס. אז גם זה חשוב להבין, שההבנה הזאת של קהל היעד מאפשר לי לבחור איזה ערוץ רלוונטי, האם זה יד שתיים, האם זה תיווך, האם זה גם זה גם, האם זה אולי משקיעים מחול, כל מיני דברים כאלה. ואחרי שאני מבינה, אני יכולה א' לנסח, ב' לבחור את הערוצים המתאימים.
עכשיו בניסוח, איך, יודעת, אחד בעצם הקוביות הכי חשובות, מעבר לזה שאני אומר, תכניסו את כל הפרטים של הנכס. בגלל זה גם שאתם נותנים בבלעדיות, תכניסו, תנו לה את הבלעדיות שגם הוא יוכל להכניס. יש את הקוביה שאת מתארת את הנכס. איך אני יודע מה לכתוב שם?
אז למשל גיליתי שבאחד הנכסים שהייתי מעורבת בהשכרה שלהם, זה אני פונה למשפחות, ולמשפחות שבאזור שיש בו הרבה דתיים, הרבה דתיים מחפשים. אז הבנתי שאני צריכה לכתוב בתיאור הזה, שיש בית כנסת במרחק הליכה, ויש בית ספר במרחק הליכה. וזה ממש העלה את הכמויות של הפניות.
זאת אומרת, שאת, לאור זה שאת למדת מי הלקוח הפוטנציאלי, בעצם במה שהעלית בתיאור, העלית את הדגשים
שמעניינים אותו.
ענית לו על הצורך.
בדיוק. במקום שהוא שאל אותי על זה בטלפון, אני כבר במודעה מעלה את הדברים האלה, שמה אותם באותו תיאור, כדי שהוא ידע מראש, או, הנה זה בול, מה שאני מחפש. ובעצם בשיווק, הרבה פעמים לזה אני מכוונת. אני רוצה להגיע לבול בפוני, לחוויה של הקורא, שהוא מהקהל הפוטנציאלי. דיברת קודם על לקרוא דפי מחירה שנמאס לך מהם. רוב הסיכויים זה שנתקלת בדף מחירה שלא פונה אליך. כי אם זה דף ארוך, אבל הוא פונה במדויק למה שאתה צריך, הוא יכול להיות ארוך כאורך הגלות, ואתה תקרא אותו עד הסוף ותירשם.
מצד שני, יש אנשים שעושים את הדף ברמה, ואני, 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 ואתה, או שאתה מקבל ומקבל, זה כבר משדר לא טוב.
אוקיי, אבל האורך בפני עצמו...
אבל לא טעם, יכול בדיוק. להיות שיש קהל שזה מתאים לו, אז שיעשו את זה.
האורך בפני עצמו הוא לאו דווקא אינדיקציה לטוב או לא טוב. התוכן הוא מה שחשוב,
וההתאמה
ללקוח האידיאלי הזה, לאבטר שדיברנו עליהם, הפרופילים שהכנו אותם מקודם.
אני רוצה לסכם את החלק הזה, ואנחנו יכולים לדבר על זה עוד מלא שעות. אני רוצה לסכם שבעצם בשיווק, החוכמה היא לעשות את ההכנה כבר בשלב של בניית המוצר או קניית המוצר, לא מדבר על שיווק שאנחנו משווקים מוצר קיים, אבל אנחנו מדברים גם בעסקים, לעשות שזה כולל חקר שוק מקדים, שאומר שנבנה גם את המוצר נכון, אם זה קורס ואם זה דירה, ונכין את המוצר שנקלע בול, ואז בשיווק עצמו ללכת לפלטפורמות מייצגות את הקהל שאנחנו יודעים שנמצאים, ולהיכנס לראש של הלקוח, ושם להעביר את המסרים.
נכון, אני רוצה שהלקוח בסוף, כשהוא מרים את הטלפון, יגיד לי, איתה, את כאילו היית בתוך הראש שלי. את הבנת אותי כל כך טוב, שאני ישר הבנתי שאת בשבילי. זה הראש שאני רוצה בעצם לייצר, זה הרושם.
אז עכשיו, בדקות שנשארו, ואנחנו כבר בסוף, תספרי לי על המשפחה שלך.
סבבה. אז דיברנו לא מעט על נכסים והשקעות וכסף וכאלה, אז אני מגיעה מבית שהיה בו בשני דורות אחורה הרבה מחסור. יש לי סבתא שהתייתמה בגיל 10, ואימא שהתייתמה בגיל 16, ובבית חלק מהסיפורי גבורה, אפשר לקרוא לזה, זה על זה שסבתא הייתה צריכה למשכן איזשהו חפץ כדי להכיל את הילדים. זאת אומרת, הדברים שבבית אני פגשתי, היו גם דברים קשים של חיים של מצוקה, ולעלות לארץ בלי כלום, עם טלית וכל מיני דברים כאלה. ואני למדתי, ינקתי באוכל ובדיבור בבית, דווקא תחושה של זה אפשרי, ושל מה שאת שמה לעצמך בתור יעד, אין שום מגבלה. עכשיו, מעניין שבדיעבד, אני מסתכלת על זה, זה לא מובן מאליו בכלל, כי אני באה מבית של אבא נכה 100%, ואח ואחות נכים, אז כל הנושא של מגבלה, ודיברתי קודם על אין ברירה ואי אפשר, לא היה אצלנו בבית שיח כזה בכלל. זאת אומרת, התנאים ההתחלתיים היו תנאים מאוד לא פשוטים, של מחסור, של מגבלות פיזיות, אובייקטיביות, לא תגיד כפית דבש בפה, אלא ממש חיים קשים ותנאי פתיחה לא פשוטים. והנה הם הגיעו לנכסים, והנה הם הגיעו להצלחות, ואבא שלי היה בעל עסק בפני עצמו, ועבד עם כל מיני גם חברות ממשלתיות וכאלה, זאת אומרת, הוא היה נחשב מאוד מקצועי ומאוד מאוד טוב במה שהוא עשה. וזה לא מובן מאליו, בטח בתנאי פתיחה כאלה. ומה אני רוצה להגיד בזה? שבסופו של דבר, הצלחה גם בהשקעות, וגם בעסקים, וגם בשיווק, זה הרבה פעמים מיינדסט. זה להיות במיינדסט שכשהוא נתקל בלא עובד לי, הוא לא אומר, טוב, אני אבטר, אני אסוג, כנראה אי אפשר, כנראה אין ברירה, כנראה נידונתי לכישלון, אלא אומר, כנראה לא הבנתי נכון, כנראה משהו פה לא ממש יושב עד הסוף, כנראה עשיתי איזושהי טעות בדרך, ומשם משנים ומשפרים. אמרתי קודם, דירה שנשארה כמה חודשים ריקה, זה כשעושים טעויות, זה שפונים לקהל הלא נכון, או עושים את זה בצורה הלא נכונה. אז מה, זה למכור את הדירה? לא, זה לא בכך אומר למכור את הדירה. זה אומר עכשיו להבין, לעשות reverse engineering, להבין מה לא עבד, ולתקן.
את יודעת, אני בא עכשיו למפגש שלנו, אני מעביר פה בניצוצות, ובדיוק על זה דיברתי עם הילדים, אני מספר להם את הסיפור שלי בהתחלה, ואני מדבר על הנפילה שלי, ושיש אנשים, זה הכל החלטה, כן, להבדיל, בטח עדיף הנפילה על נכות, אבל זה עדיין, זה עדיין דברים שיוצרים בעיה, וזה הכל עניין של בראש והחלטה, ולהאמין שבסוף אפשר לעשות הכל. אני לפני כמה ימים הייתי בסופר פארם בבית הכרם, והיה שם עיוור, והוא מסתובב, ואני מצא חן בעיניי, ראיתי שהוא מסתבך בתוך המסדרון, אמרתי לו, בוא אני אוביל אותך, הובלתי אותו עד הרכבת הקלה, ובדרך דיברנו. ואחר כך סיפרו לי עליו, מסתבר שהוא מנתיב על המדי, ושם יש לי חברים, והם סיפרו לי עליו, הוא מסתובב בכל הארץ. הוא לא רואה בעיוורון שלו מגבלה. וזה באמת הכל עניין של החלטה ועניין של הראש, וזה לא מובן מאליו, שאת באה ממשפחה כזאת, קודם כל שאת מספרת שהאבא הצליח והתמודדו במשפחה, ושאת מזה שאהבת את הכוח לעשות ולעשות את מה שאת רוצה, אז זה עוד יותר מסביר את הסיבה שאני רציתי להיות פה. אז תודה רבה ששיתפת אותנו בכל הידע הזה. עשית את זה פשוט.
תודה רבה. ואת
אישה פשוטה ומקסימה. ותודה רבה.
תודה, צחי.